את עייפה כל כך. למה התינוק מתעורר כל הזמן? את רק רוצה להבין. לאה אברמוב, מדריכה לשינה רצופה, פרידה מחיתולים, ליווי לאחר לידה ועוד. לייעוץ והכוונה חינם. חפשי אותי בפייסבוק, בי מאמא. להיות אמא זה לתמיד.
התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-72-17-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
תוכנית הרדיו שנותנת כלים, רעיונות ודוגמאות לכל אנשי החינוך כיצד למשחק כל תחום, בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים שלנו, שלום לכל הצופות והצופים, הוותיקים והמצטרפים. צהריים טובים לאורחת שלי מעבר לים, אורלי. היי אורלי, תכף אנחנו נתייחס אלייך ובגדול. צהריים טובים לך סביון, מה שלומך?
שלום, בסדר גמור.
איזה כיף להיות איתך, ואני ממש שמחה להיות כאן. שלום שוב לכל הצופות והצופים, הוותיקים והמצטרפים. אתם עימי ברדיו סול, הרדיו האינטרנטי הכי גדול בעולם, אני חושבת, מבחינתי. אבל יאללה, הרדיו האינטרנטי הכי גדול במדינה. נעים מאוד, שמי דוקטור חיננית לויפר פלד, אני דוקטור לפסיכולוגיה ולחינוך, משחקולוגית, מומחית בתחום הנחיית קבוצות, יועצת ארגונית, מאמנת ומגשרת, בעלת ותק של עשרות שנים בעולם האקדמיה בארץ ובחול, והתוכנית פליי דה פדגוגיה הינה תוכנית ייחודית ובלעדית המוקדשת כל כולה לתחום המשחוק והמשחק בחינוך ובארגונים פרטיים. במהלך נסיעותיי המקצועיות הרבות לחול ובפגושותיי המרובות בארץ, נפגשתי עם עשרות מנהלים במערכת החינוך ובמגזר הפרטי, עם מורים, עם משתלמים וכולם, בלי יוצא מן הכלל, מעידים עד כמה תרומתם של המשחק והמשחוק חשובים ביותר בארגון אליהם הם משתייכים, והם חלק אינטגרלי מיום העבודה שלהם. מדי שבוע אני זוכה לארח כאן ברדיו סול מומחים בתחומם בנושא המשחוק, והיום אני מארחת את אורלי שלנו היקרה, אורלי לוי, הנמצאת בארצות הברית. שלום וצהריים טובים. תכף תגידי לנו אצלך מה זה.
שלום לכולם, צהריים טובים בארץ. שומעים אותי?
שומעים אותך נהדר. תכף אנחנו גם נגביר פה קצת אפילו, ואז בכלל כאילו שומעים את זה מצוין. איזה כיף לארח אותך, ולפני שאנחנו נפתח את התוכנית, אנחנו קודם כל לכבוד פורים, ולכבוד שהתוכנית שלנו תהיה בהחלט כל כך שמחה ומשעשעת, יוצאים עם השיר ליצן קטן שלי.
חיננית לויפר פלד עם התוכנית פליי דה פדגוגיה, תוכנית הרדיו שנותנת כלים ודוגמאות לכל אנשי החינוך כיצד למשחק כל תחום. פליי דה פדגוגיה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
והנה אנחנו חזרנו אחרי פתיחה כזאת שמחה ומאושרת, ושוב צהריים טובים לך אורלי לוי טרייביש היקרה.
בוקר טוב לי, את מתכוונת.
כן, אני מתכוונת צהריים.
בוקר מאוד מאוד.
אחר הצהריים טובים לנו, ולך?
אצלי 5 בבוקר עכשיו.
וואו. אז בואי ספרי לי קודם כל, מה הדבר הראשון שאת רואה מהחלון?
חושך.
והדבר השני?
הרבה אור.
אור, זה טוב, זה טוב. זה כבר מקדם
אותו. רגע חושך, אבל מהחלון שלי הפנימי, אני רואה הרבה אור.
כן, ככה צריך, ותכף אנחנו נדבר על האורות האלה. נשתדל לא לדבר על המקומות החשוכים בכלל, למרות שכן נציין אותם קצת. אז לכל הצופים ולצופות שלנו ולמאזינים ולמאזינות, אלה שנמצאים כאן בארץ ולאורחים העיקרים שלנו שנמצאים בארצות הברית ואולי בעוד מקומות אחרים בעולם, צהריים טובים, בוקר טוב, ערב טוב, אצל כל אחד זה משהו אחר. העיקר שאנחנו מצליחים ונצליח להביא לכם את האור, כי אני היום מארחת את אורלי, שתביא לנו המון המון אור. אורלי גם נולדה וגם גדלה בישראל, נשואה, אימא לשלושה ילדים, מתגוררת בלוס אנג'לס, ומיד תספר לנו מה עוד אורלי עושה ועושה המון. אז אורלי, בואי תציג את עצמך.
אז קודם כל, תודה על האירוח. אני ממש שמחה להתארח ולראות אותך סוף סוף פנים מול פנים.
נכון.
בערך.
סוג של...
סוג של, כן. מה אני עושה? אני עושה הרבה דברים. מעבר לזה שאני אימא לשלושה ילדים שגרים בבית עכשיו ולומדים מהבית גם.
בני כמה ילדים?
יש לי ילדה בת, הבת הבכורה שלי בת 25.
וואו.
הבן שלי בן 17, עוד מעט 18, והבת הקטנה שלי בת 13.
וואו.
והם כולם לומדים מהבית, זאת באוניברסיטה, אחת בתיכון ואחת בחטיבת ביניים.
ומן הסתם כולם בזום או דרך איזושהי אפליקציה אחרת שמקובלת בימינו אנו. גם אני את הסטודנטים שלי מלמדת דרך הזום כבר שנה. כשאני עכשיו רואה אנשים, הנה היום הגעתי לרדיו אחרי שלא הייתי כבר מזמן, את יודעת, אז אני מחפשת את המלבנים סביבם, כי התרגלתי כבר לראות אנשים ממלבנים. ואיזה כיף שרואים סוף סוף בני אדם אמיתיים ממש ככה. ובאמת אני כבר שנה מלמדת דרך הזום, ואני מבינה שגם אצלכם בארצות הברית כבר שנה לומדים דרך הזום.
בלי לחזור באמצע, אין ניסיונות. הכל מהזום, כבר שנה ממרץ אנחנו בבית, גם אני מלמדת בזום. האמת היא שבשבילי הייתה איזושהי חוויה טובה, כי אני הגעתי לכל מיני מקומות באמצעות הזום, שלא יכולתי להגיע אליהם קודם. אז אני אתחיל בזה ואני אספר שאני, יש לי את החברה הפרטית שלי של, שנקראת 972 Education, שהיא למעשה, זה למעשה בית ספר וירטואלי, שבו אני מלמדת את השפה העברית, כל מי שרוצה, לכל הגילאים. אני גם מעבירה השתלמויות למורות בכל מה שקשור בהוראת שפה.
מורות שנמצאות בארצות הברית, מורות ישראליות מן הסתם? זאת אומרת, ישראליות שגרות עכשיו בארצות הברית, לזו הכוונה.
ישראליות שגרות בארצות הברית, באוסטרליה, בקנדה, הגעתי לעוד כל מיני מקומות בזכות הזום.
אז יש מצב שגם הם צופים בנו כעת, או שהם ישנים?
סליחה?
אני אומרת, יש מצב שגם הם צופים בנו כעת, או שהם ישנים עדיין?
ואם הם ישנים, אז הם יראו את זה בטח אחר כך.
ברור, ברור, אנחנו תמיד נשאר באוויר.
אז בעצם, למעשה אני מלמדת גם אנשים פרטיים, מבוגרים או ילדים, וגם חברות שיש להם עסקי מסחר עם ישראל, או שרוצים שיהיו להם עסקי עסקים עם ישראל. ומעבר מעבר לזה אמרתי, אני מעבירה השתלמויות למורים, יש לי מיזם, שפתחתי לפצת יותר משנה, שנקרא שפה על השפה, שהוא למעשה חדר מורים מקוון למורים, למורים ולמורות לשפה מכל העולם. הוא נפגש אחת לחודש ביום ראשון, כל יום ראשון האחרון של החודש אנחנו נפגשות, זמן ב-11 בבוקר, זמן לוס אנג'לס, ואז כל אחת מצטרפת זמן שלה ומהיבשת שלה, וזה מאוד מאוד נחמד.
איזה כיף, ומה עושים בעצם במפגש הזה?
המפגש הזה הוא למעשה מפגש של למידה. לצערי הרב, ההשתלמויות פה הן לא, אין כאן השתלמויות למורות עם גמולים, רוב ההשתלמויות הן לא בהכרח ממוקדות הוראת שפה, ולכן הרגשתי צורך, כלומר הצורך הזה בא מהשטח, שפגשתי די הרבה מורות ומורים, שאין להם איזשהו מקום מפגש, אנחנו די, אנחנו ביחד, אבל די בודדות כאן, כל אחת בבית הספר שלה, והרגשתי איזה צורך לקבץ את המורים והמורות למפגשים, למפגשי למידה, הם לא מפגשים של סתם קפה ועוגה, הם ממש מפגשים שכל מפגש או שאני מעבירה אותו, או שיש לי אורח או אורחת, לא מזמן הזמנתי את מורת השנה של אקטפל, שנדבר עליו תכף, מה זה בעצם, שהיא מומחית בהוראת שפה, היא יהודיה מקסימה, מלמדת צרפתית, אבל העבירה לנו ממש סדנה של שעה על איך מלמדים שפה, וזה היה נפלא. הפרויקט השני, המיזם הזה הוא בהתנדבות, זו התנדבותי המלאה, ומיזם נוסף שאני משתתפת בו, והוא גם כן בהתנדבות, זה הניסיון להכניס את הוראת השפה העברית לבתי ספר ציבוריים, והמטרה העיקרית של זה, זה למעשה שעוד אנשים, שלא נהיה אנחנו בתוך עצמנו, שנתחבר ונתאמע בחברה האמריקאית, שהחברה האמריקאית תכיר את החברה הישראלית, כי ללמד שפה זה בעצם ללמד תרבות.
בדיוק, נכון, לגמרי.
אתה מלמד תרבות, ואתה מכיר אנשים דרך התרבות שלהם, אז נוצרים הקשרים, ואז מורידים רמה של מתיחויות, שלא לדבר על אנטישמיות. אז אלה שני פרויקטים שאני ממש ממש משקיעה בהם, מעבר לעבודה היומיומית. אני גם מלמדת באוניברסיטת קונקורדיה, אני מנהלת את הקורסים שלהם בעברית, שם לומדים חיילים אמריקאים, לומדים את השפה.
וואו, אז, זה ממש מרתק.
כן. זה מעניין.
ממש מרתק. כן, כל מיני דברים. זאת אומרת שמתוך 24/7 את ישנה בערך שעה.
אפשר לומר. כן, האמת שאני גם מנהלת עוד...
אני כבר התרגלתי לראות את הלוזים שלך, כאילו אנחנו נפגשות הרי במסנג'ר, ואני רואה באיזה שעות את... את ערה, ואני יודעת מה השעה כאן, ומן הסתם מה השעה שם.
כן, עובדת נונסטופ. אני מנהלת גם שלושה דפי פייסבוק. אחד זה ה-972 Educators, שזה למורים לשפה, מורים ומורות לשפה. 972 Education, שהוא בעצם דף שנועד לכל מי שמתעניין בכל מה שקשור בשפה העברית ובתרבות הישראלית. אז יש על הדף הזה מלא עוקבים ממצרים, מאינדונזיה, מתאילנד, מכל מיני מקומות בעולם שזה נחמד. והדף השלישי שפתחתי לאחרונה זה נקרא Hebrew Word Around the World. ואז לדף הזה כל מי שנמצא באיפשהו בעולם ורואה מילה בעברית או משפט בעברית, מוזמן להעלות את התמונה לשם.
ראיתי, התחלתי לעקוב, כן, התחלתי לעקוב. זה ממש ממש נחמד, וזה מחמם את הלב, וראיתי את זה אפילו על כל מיני פריטים וחפצים למיניהם, והבנתי שלא בהכרח מי ששם את זה בכלל יודע מה המשמעות.
נכון, נכון. אז אתמול, למשל, מישהו שלח לי תמונה, אני גיליתי שאני צריכה לעצור את הפרסומים ה... בלתי נשלטים, אז אתמול שלח מישהו ספל, ואז כתוב היה למטה מיוצר ביבואן זה וזה, אז שאלתי אותו, זאת פרסומת או שאתה באמת מצאת את המילה העברית הזאת? אז הוא אמר לי, כן, אני באינדונזיה, הוא כתב לי באנגלית כמובן, אני באינדונזיה ופתאום שתיתי קפה ואני הופך את הספל ואני רואה את... אז זה נחמד. אז אמרתי, אוקיי, אז אני מאשרת את
ה... את יודעת מה הזכרת לי? את לימודי התואר השני שלי עשיתי באנגליה. ואני זוכרת שהסתובבתי ככה לטייל, והמעונות שלנו היו בעיירה שנקראת צ'למספורד, והסתובבנו כמה חברות ככה לטייל, ואת יודעת, אחר הצהריים, תרמו הלימודים, מסתובבים, נכנסים לכל מיני חנויות, הייתה איזה מין חנות עם כל מיני פיצ'יף קייס כאלה מעניינים ונחמדים, ואז ראיתי איזה שהם נרות, ואמרתי, יו, איזה יופי, אולי אני אקנה, אני אקח איתי הביתה למזכרת, הפכתי לראות, חיפשתי כאילו את המחיר, ופתאום אני רואה, made in Israel.
אז... אותו סיפור עם בעלי ששונא ללכת לקניות, וכשאימא שלו בזמנו חיה אמרה לו, היינו פה בביקור, היא אומרת לו, אתה חייב לקנות בגדים חדשים. ואז הלכנו והסתובבנו, והוא לא מצא, והוא לא... הדבר היחיד שהוא אהב, היחיד, זה היה סוודר של המשביר, אני חושבת, זה היה לפני מיליון שנה. פה באמריקה, אמרתי לו, הגענו עד לפה בשביל לקנות המשביר לצרכן.
כן, למה לא? לגמרי.
לגמרי.
אז אורלי יקרה, לפני שאנחנו נצלול באמת ככה לעניינים של חינוך, וגם ניגע כמובן בתחום הזה של משחוק, בואי ככה תאירי באות א' מן הסתם, תאירי את עינינו, מה קורה במערכת החינוך בארצות הברית בימים אלה, בשנה הזו, כי אנחנו כבר שנה בתוך הסרט הזה, כל העולם בעצם, כי אני יודעת שאת מאוד 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 מחוברת כאן לארץ, ולכל מה שקורה כאן, ולתקשורת, ולבד ונגד, ואני יודעת שאת מחוברת גם לקבוצות פייסבוק שכאן של הארץ, ויש המון בעד והמון נגד, ופותחים וסוגרים, והשכבה הזאת כן, והשכבה היא לא. בואי ספרי לנו בעצם איך זה קורה בארצות הברית, מה ההחלטה, מה הרציונל מאחורי ההחלטה שתכף תשתפי אותנו, ומה דעת הציבור בנושא. אז אנחנו נשמח.
טוב, אז יש הבדל תרבותי תהומי בין אמריקאים, הורים אמריקאים והורים ישראלים. הורים אמריקאים לא ממש מדברים את דעתם, הם די, כל אחד שומר, למרות שלאחרונה, אחרי שנה, אני נמצאת בקבוצת וואטסאפ של האימהות של כיתה זין, פה בארצות הברית, והתחילו להישמע כבר קולות של די כבר, מתי תחזרו לבית הספר, מתי יחזירו את הילדים לבית הספר. יש כאן ארגוני מורים מאוד מאוד חזקים, לטוב ולרע. המורים כאן לא מוכנים לחזור לעבודה אם לא יקבלו את החיסונים, ומי שלא יקבל חיסון מן הסתם לא רוצה לחזור ללמד. אבל למזלנו או לשמחתנו, בלוס אנג'לס המספרים עכשיו של החולים יורדים בצורה משמעותית, גם בגלל שהתחילו להתחסן וגם בגלל שכנראה היה איזשהו חיסון עדר כזה, המספרים יורדים והדיסטריק של, כאילו המחוז של לוס אנג'לס הודיע שב-4 למרץ יחזרו כיתות גן עד ג' נדמה לי או ד' וב-8 למרץ יחזרו ד' עד ו'. אחר כך הם עוברים לחטיבת ביניים, שזה, סליחה, ו'-ז'-ח' עוברים לחטיבת ביניים. חטיבת הביניים עוד לא חוזרת בשלב הזה, ייתכן ויחזרו רק באפריל, וגם אם באפריל נראה לי שהם יחכו עד אחרי חופשת האביב, okay. ככה ש... אף אחד לא דיבר, כאילו, נותנים לנו updates, כאילו, מעדכנים אותנו מה קורה, אבל... לנו אין שום סיי בעניין, זה כל ארגוני המורים, היוניון של המורים מול המחוז. יש כמובן בבורד נציגות של הורים, אבל זה לא, לא תשמעי הורים שיוצאים עם, במחאה גדולה, או זה מין סוג כזה של...
אז יש הפרדה מוחלטת. ההורים אולי מעורבים, אבל לא מתערבים, שזה משהו שאנחנו מאוד מכירים אותו כאן בארץ. ויכולים לשמוע בכל מיני מקומות. למשל, שמעתי שיחה באיזושהי, סליחה, מספרה, שהספר, סלש הספרית, לא משנה כרגע, נדבר בלשון זכר, שהספר של החברה שסיפרה לי יודעת במדויק שההשכלה שלו קשורה רק לעניינים של תספורות וצבע וכאלה, ואני לא אומרת את זה במקום מזלזל חלילה, אבל אין לו שום השכלה בתחום החינוך, הוא גם לא הורה, והוא ידע לעמוד במספרה לדבריה ולהגיד שמה קבל עם וידע שהלמידה בזום היא לא אפקטיבית, והוא לא מבין בכלל מי מלמד ומה מלמד ואיך מלמדים וכאלה. אני לא שמעתי אגב אף פעם מישהו שבא ואמר באיזה חומר משתמשים הספרים כזה או אחר. אבל זה נכון שכאן באמת יש לפלח גדול מאוד באוכלוסייה מין הרשאה שנתן לעצמו וממשיכים לתת להם שזה בסדר ומותר לרמוס ולהגיד כל מה שרוצים לגבי המורים. ולכן היה חשוב לי באמת, לפני שנגיע לעוד נושאים אחרים, וחוץ מזה שאנחנו יכולות לארגן לנו בעוד איקס זמן עוד מפגש שכזה, כי אני חושבת שיש הרבה מה ללמוד ולהעשיר, באמת.
אני רק רוצה להוסיף ולומר, דבר שלא אמרתי, שרוב החברות שלי שמלמדות עברית, מלמדות בבתי ספר יהודיים פרטיים, ובתי הספר היהודיים הפרטיים כן חזרו, במתכונת זו או אחרת לבתי הספר.
הם לומדים שם בקפסולות?
כן, לומדים בקפסולות, לומדים בכיתות קטנות, לומדים בחוץ, כל מיני רעיונות יצירתיים ש...
לא בכיתה הקונבנציונלית של 30 ומשהו ילד, שאני יודעת שאין מקום לפעמים לילדים אפילו לעבור.
אז הכיתות אומנם יותר קטנות בבתי הספר
פרטיים.
פרטיים, אבל אני יכולה להגיד לך שהרבה מהמורות שהן חברות שלי, הן חלו בקורונה, הן פשוט חזרו לבית הספר, ואת יודעת איך זה עם ילדים שלא מקפידים על מסכות, כן נפגשים עם אנשים אחרים, זאת אומרת, מה שקורה בבית הספר, אתה לא בהכרח יכול לשלוט מה שקורה אחרי יום הלימודים.
ברור, ברור. זה גם מה שקורה, זה גם מה שקורה כאן, הנה גם עכשיו כשפתחו לפחות חלק ניכר מהמסחר או מהמקומות שהיו סגורים עד לפני כמה ימים, אז אני מניחה, לא ראיתי, לא בדקתי, אני פשוט מניחה שהילדים שלא הולכים לבית הספר, לפחות בני הנוער, יש מצב שכן הולכים לקניונים, ולפחות הילדים הקטנים, אז בימים שלא ירד גשם, כי היו לנו כמה ימי שמש טובים כאן, כמו שאת יודעת, אז כן יצאו לשחק. אז הם כן נדבקים ומדביקים, ואז הם באים לבית הספר. זאת אומרת, ההדבקה היא בשעות אחר הצהריים, כי בואי, כמה באמת ההורים יכולים להחזיק את הילדים. ואני לא מדברת רק על המקומות הכפריים, כמו המקום שאני גרה, אלא אני מדברת על הערים הגדולות, שגרים בבניין אחד, יש, לא יודעת, 14-15 קומות, או קצת פחות מזה, אבל עשרות של דיירים, ובאמת, enough is enough, כמה באמת יכולים להשאיר את הילדים בבית. אז שמחתי ככה באמת לשמוע את הסקירה הזו שנתת לנו, כדי לשמוע מה קורה פה ומה קורה שם. והייתי שמחה גם לשמוע, הילדים שם פותחים את המצלמות? יש איזושהי הנחיה? יש משהו סביב העניין הזה?
אני יכולה לומר שהילדים לא פותחים את המצלמות.
זו מכה משותפת.
וזו מכה גדולה, כי בהתחלה אני עוד הייתי רבה עם הילדים שלי, שכן יפתחו את המצלמות, כי זה לא יפה שעומד מורה, והוא עומד מול קוביה שחורה, ולא רואה את הפנים של... איך מורה יכול ללמד קוביה שחורה? אבל משהבנתי שאם אני אכריח את הילדים שלי לפתוח את המצלמה, הם יהיו הילדים היחידים, אז נכנעתי למכה הזאת, אני ממש מודה שזה, אני לא יודעת איך עושים את זה, כי אני לא, אין אצלי דבר כזה. אני מלמדת פנים, אני מלמדת הבעות פנים, אני מלמדת שפה, זה נורא קשה ללמד שפה בלי לראות או בלי ש... אני לא יודעת, זה נראה לי הזוי, ואני ממש מרחמת, באמת, מעמקי ליבי על מורים שנאלצים לדבר לקוביות.
אני איתך, אני מסכימה לגמרי. כמו שאת יודעת, אני גם מעבירה עשרות של השתלמויות. אני בשנה הזאת יצא לי סוג של בזכות הזום, כי אחרת אי אפשר הרי לנדוד מיישוב ליישוב בפרקי זמן כאלה קצרים, אבל אפשר לסגור את הזום בשעה 4, וב-4 ו-5 לפתוח כבר עם קבוצה אחרת, וזה בפועל מה שקורה.
במקום אחר.
כן, ולהיות במקום
בזמן
אחר.
בזמן אחר,
בזמן אחר, בארץ אחרת, כן, כי אני מרצה גם באוניברסיטאות בחול. ובאמת, הקטע הזה של לפתוח את המצלמות הוא אישו גדול. הסטודנטים שלי לפחות יש להם הנחיה מגבוה, כן, לפתוח את המצלמות, ולגבי המשתלמים שלי, היות וכל מה שאני מעבירה, אני לא עומדת ויושבת ומרצה, אלא אני באמת עומדת, אמיתי, אני עומדת ומעבירה את הזום בעמידה, אני עשיתי הכל כדי לפצח את הדבר הזה, ולתת כמה שיותר מתודות, ולעשות כמה שיותר הקבלה להימצאות בכיתה עצמה, ולמקום האמיתי, מה שנקרא, ולמעט מקרים חריגים, אני יכולה להגיד שאפשר להגיד ש100% אצלי יושבים עם מצלמות פתוחות, כי איך אפשר אחרת? אנחנו מדברים אנשים, אנחנו רוצים לראות את המבט בעיניים, אנחנו רוצים לראות את החיוך, אנחנו רוצים לראות את העצב, אנחנו רוצים להיות איתם שם בשבילם. יש השתלמויות שלמות שפתחתי רק סביב התחום הלמידה הרגשית חברתית, היות ואני דוקטור לפסיכולוגיה, יש אנשים שאנחנו מלווים אותם. היה לי לאחרונה סיפור עצוב 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 של משתלם שאחותו במשך שלושה שבועות, כן, הייתה בבית החולים כבר מונשמת ומורדמת עם קורונה, והיינו איתו והתפללנו והכל, ולצערנו הרב היא לפני כמה ימים נפטרה והלכה לעולמה. אז איך אפשר לא להיות עם האדם ברגע הזה? איך אפשר לא להביט לו בעיניים? איך אפשר לא לחבק ולעטוף אותו גם מבעד למלבנים השחורים האלה? ולכן הסוגיה הזאת של המצלמות, זה הרבה מעבר לכבוד, זה הרבה מעבר לזה.
אז אני רוצה לומר שזה התחיל אצלנו לפחות בפאבליק סקול כמשהו שכאילו הם שומרים על צנעת הפרט, זאת אומרת, זו זכותך לשמור על הפרטיות שלך, כי זה גם כן אישו תרבותי, כן? התרבויות כאן הן שונות, זה לא ישראלים, הם אמריקאים.
כן.
יש את הקטע הזה של לשמור על הפרטיות שלך, וזה לדעתי זה פשוט נגרר יותר מדי זמן עד שזה יתקבע ונהיה משהו שהוא ככה זה לומדים בזום עם קוביות ריקות. יש מורים שכן מצליחים להזמין את הסטודנטים שיפתחו את המצלמות. אני ככה די בודקת מה קורה בבית, עוברת מחדר לחדר לראות אם יש השתתפות. אז יש מורים שאני יכולה לומר שעושים באמת מאמצים עילאיים כדי שהסטודנטים ישתתפו בשיעור עם מצלמות פתוחות.
אוקיי.
זה קצת אחרת עם מבוגרים וילדים.
לגמרי, ברור, 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 ברור לגמרי. אני רק אגיד במשפט אחד לעניין הזה של הפרטיות, אנחנו יודעות טוב מאוד שאפשר ללחוץ על כפתור מסוים שהילד לא רואה את עצמו והמורה כן רואה אותו, ואנחנו גם מכירים את הקטע הזה שאפשר לשים תמונות רקע, אז כל הקטע הזה של לכבד הפרטיות ומה עם הפרטיות שלי כמורה, אז נשאיר את זה כשאלה פתוחה. אחד השירים שאת בחרת, השיר של אביב גפן, אורי אור, ספרי לנו למה בחרת בו.
זה שיר, את יודעת, מרחוק דברים שאני רואה מכאן על הארץ שלי מאוד מכאיבים. כל מיני, זה על כל מיני דברים, החל מ... כאילו מהסיפור האחרון על החיסונים ועל החברה החרדית ועל השמאלנים והימנים וממש ממש מכאיב לי, והשיר הזה של אביב גפן שמבקש שנתעורר, בואו מתי כבר נתעורר, שאנחנו, זו תפילה שלי בעצם. אז
אנחנו נתפלל ביחד, מישראל, מארצות הברית, ואם יש לנו אורחים מאוד מקומות, אז נתפלל ביחד. אז אנחנו נשמע את אביב גפן. תודה.
שנאת אחים שבכל יום גוברת, הזקנה מביכה, הם מתים פה מבושה, בקולם הם לא חשים ואת שותקת. אורי אור, אורי אור, מולדת אהובה, את האהובה פעם בחיים אנו חיים, תתני קצת אהבה. אלימות, השפלה, גזענים לעלייה, ועוד ילד שפוחד לחזור הביתה. האימה, האיבה, שירים של מלחמה ושנאת אחים שבכל יום גוברת. אורי אור, אורי אור, מולדת אהובה, כי אנחנו עייפים מאוד, זקוקים למנוחה. אורי
גמרנו, אבל עוד לא סיימנו.
עכשיו בשידור חי, דוקטור חיננית לויפר פלד עם התוכנית פליי דה פדגוגיה, תוכנית הרדיו שנותנת כלים ודוגמאות לכל אנשי החינוך כיצד למשחק כל תחום. פליי דה פדגוגיה, בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
אז אנחנו שוב איתכם ועם האורחת היקרה והמקסימה שלנו מעבר לים ולאוקיינוס הגדול, אורלי, שנמצאת בארצות הברית, בלוס אנג'לס. אז איך החיים ביום-יום בשנה הזו? לא שאלתי כלום, נעבור לשאלה הבאה.
האמת היא שהחיים הם עבודה בעיקר בבית. אין תרבות, אין סרטים, אין זה, אבל כן אפשר לצאת החוצה, כן אפשר לעשות הייקינג, כן אפשר לנסוע ממקום למקום. זאת אומרת, סגר הרמטי, חוץ מבתחילת הקורונה, לא באמת ידענו.
זאת אומרת שהחנויות פתוחות, אז בעצם...
כמו את הדבר היחיד שסגרו לנו לתקופה מסוימת, זה את המסעדות, שכל המסעדות הוציאו שולחנות החוצה, ואז בגלל העלייה בתחלואה סגרו אותן שוב, אבל לאחרונה פתחו אותן שוב. אז מין, יש איזה הנחת רווחה, וגם האנשים התחילו להתחסן, שזה...
כן, שזה... שזה אישו, ואני מקווה מאוד 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 שגם בארץ אנשים ילכו ויתחסנו, כי אנחנו באמת רואים דברים לא פשוטים בלשון המעטה, מה שנקרא. כן. בעצם, אם כך, רק מערכת החינוך היא זו שנכנסה לאיזשהו עולם במרכאות משל עצמה, והיתר מסביב די עובד כרגיל.
אני לא יודעת אם כרגיל, יש עסקים...
כאילו, במרכאות עשיתי.
כן, מערכת החינוך ממשיכה לעבוד. בפאבליק סקול אני חייבת, בבתי הספר הציבוריים אני חייבת לומר שההצלחה היא פחות מסחררת, אבל it is what it is, זה מה יש.
כן, לגמרי. טוב, אני עכשיו אשמח ממש ממש לשמוע ממך איך בתקופה הזו מצליחים בדרך יצירתית ללמד את הילדים. אני אשמח לשמוע על דברים שקורים, על רעיונות, אם את רוצה להראות לנו איזה שהם אינסטרומנטים או מה. אז בבקשה, הבמה היא שלך.
תודה, תודה. אז קודם כל אני מלמדת שפה לפי גישת הפרופישנסי, וזה לפי למעשה המועצה האמריקאית להוראת שפות זרות.
שאומרת מה?
הגישה הזאת, סליחה?
הגישה מה אומרת בעצם?
גישת הפרופישנסי למעשה אומרת שאתה מתרגל סטודנט, אתה מלמד שפה, בעצם זה לא מה שהלומד יודע על השפה, אלא מה שהוא יכול לעשות בשפה. זאת אומרת שאתה מלמד סטודנט שאוצר מילים, ויש כמה רמות כמובן, הלומדים מתחילים ברמת הנוביס, שהם רמה של מילים, ואחר כך משפטים וכו' וכו'. והנושא הוא שלתרגל את השימוש בשפה בכיתה, ואז שהוא יוכל לצאת עם כלים להשתמש בשפה בעולם האמיתי.
יש מצב ש... ותגידי לי אם אני שוגה או צודקת, יש מצב שזה אולי מקביל, כמו שפעם לימדו פה בארץ, אולי עדיין, אין לי מושג, ערבית מדוברת וערבית ספרותית?
יש, האמת שהייתי מורה לערבית בארץ.
וואלה.
כן. אני למדתי ערבית בגישה המסורתית של אוצר מילים, מאוד על השפה ופחות איך להשתמש בשפה, ולא לימדתי, לא למדתי תרבות ערבית כל כך. אנחנו מלמדים שפה באמצעות, בהקשר, בהקשר תרבותי. רוב הטקסטים שאני משתמשת בהם הם אותנטיים, וכל הסיטואציות שאני משתמשת בהם, סתם לדוגמה, אם עכשיו בקורס שהייתי, שלימדתי, אז היה יום אהבה, ועשינו מין תרגיל כזה, שמתי להם תמונה של There for you, ואני עושה להם פרסומת עכשיו.
אצלנו זה בסדר, זה מותר.
שמתי תמונה של There for you, החנות הידועה של הפרחים, ואמרתי להם, אוקיי, עכשיו יום אהבה, אתם משחקים משחק תפקידים, אחד צריך, אחד הוא המוכר בחנות, והשני הוא הבחור או הבחורה שמזמינים לבן או בת הזוג שלהם פרחים ליום אהבה, ומה אתם רוצים שיהיה כתוב, והאם אתם רוצים משלוח. זאת אומרת שהם צריכים להשתמש בשפה באופן ככה
שיישומי.
בדיוק. שהם ייצאו
מהכיתה. ממש כלים לחיים, סוג של כישורי חיים שפתיים.
בדיוק. ואני תמיד אומרת, מקבילה את זה, נגיד, תדמייני לך קיר טיפוס בתוך מתחם שאת ככה מנסה לטפס כמתחילה, אז את מתחילה במקום שהוא בטוח, ואז הפרופישנסי בעצם, המיומנות היא לצאת החוצה, לצאת מהכיתה ולטפס על הר כלשהו, לא נגיע, לא הולכים ישר לאברסט, אבל זאת בעצם ההקבלה.
אוקיי.
אם זה להזמין, אני יודעת מה, פיצה או פלאפל או whatever.
אוקיי.
אז אלה, זאת הגישה היא בעצם שמה, היא העבירה בעצם את הדגש ביעדים של מה הלומדים יודעים על השפה, יותר למה הם יכולים לעשות בשפה.
הבנתי.
כמובן שיש סטנדרטים ויש רמות שונות שהלומדים עוברים. יש איזשהו מין מסלול כזה שהופכים מרמת מתחילים לרמת מתקדמים.
איזה מקום תופס המשחוק ביום יום בבית הספר בכל שכבות הגיל?
אז בשיעורים שלי אני יכולה לומר שהמבנה של השיעור שלי הוא ממש מזמן, וגם בגלל, בזכות זה שאני מלמדת שפה בעצם, הוא מזמן לי המון, המון משחוק, המון משחוק. אני מתחילה את השיעור שלי, כל שיעור שלי מתחיל בחימום, והחימום הוא למעשה נועד להעביר את הלומדים שלי ממצב של חשיבה באנגלית, כי זו השפה, זו הסביבה הטבעית שלהם, לעבור לחשיבה בעברית. זה אומר שבשבע דקות, חמש עד שבע דקות הראשונות של השיעור, הם משחקים משהו, הם עושים איזשהו או משחק תפקידים, או סתם לדוגמה, אני מדביקה להם פתקים על הגב, כל אחד עם מילה מסוימת, והם צריכים לזהות באמצעות החברים מה כתוב, מה כתוב להם על הגב. קוביות, קלפים, הכל, הכל קשיר. כשלימדתי בכיתה הפיזית, אז כמובן שהיו לי את כל השתמשתי בה, כל שנה הייתי מגיעה מהארץ עם overweight של משחקים מהארץ, מזוודה שלמה רק לטובת המשחקים, אם זה רביעיות של שורשים, פעלים, כל מיני קוביות, משחקי קלפים, הכל, הכל, מלך הפלאפל, כל מה שהיה, היה אצלי במזוודה ובא לכאן. אז החימום, התפקיד שלו הוא מאוד מאוד חשוב, להכניס את הלומד לתוך מצב של חשיבה בעברית. ובחמש, שבע דקות, זה גם יכול להיות סתם, אני מקרינה סרט בלי מילים, והם צריכים לשחק תפקיד. אחד הוא ארנב, אחד הוא הזה, והם צריכים פשוט... אבל מה שחשוב בחימום הזה, שזה חימום שהוא מותאם לרמה של הלומדים שלי, כלומר, אני לא אעשה משהו שהוא לא מתאים לרמה שלהם, אני לא אבקש מהם לעשות משהו, הם צריכים להיות ברמה של... מתפקדים בשפה כדי לשחק, וכל החמש דקות האלה כל כך משפיעות על על השיעור עצמו, אחר כך אני יכולה לעשות מה שאני רוצה, הם שלי. ואחרי החימום יש לנו תמיד חיזוק, אנחנו מחזקים את מה שלמדנו בשיעור הקודם, אז גם בחיזוק, הרי בלימודי שפה, השליפה של המילים היא מאוד מאוד חשובה. וכל משחק שהוא בעצם מכריח אותם לשלוף מהזיכרון שלהם את המילים שלמדנו בעבר, הוא בעצם מחזק אצלם את השפה. הוא יוכל להשתמש באופן ספונטני במילים שהוא למד גם מחוץ לכיתה.
נהדר. אנחנו נעשה לנו אתנחתא מוזיקלית קטנה, ונשמע את השיר הנוסף שאת ביקשת, אהבה בת 20, של יוסי בנאי.
ידענו אש, ידענו רעם, ואהבה בת 20. ברחנו זה מזו לא פעם, אבל היינו חוזרים. וחדר זה אותו שומר, זיכרון ימים יפים יותר, עקבות סופה אשר ברחה לה. כאן שום דבר אינו דומה, לאשר עבר, לאשר חומק, לאשר הולך איתנו הלאה. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד ליבו לילי, אוהב אותך, אוהב עדיין. אני מכיר את כישופייך, את השקרים, את הסודות, צריך תמיד לפקוח עין, להישמר ממלכודות. ובלילות הכי קרים, היו ודאי גם אחרים, שאת גופך סיבי אונחה. הן אחרי ככלות הכל, היה לי כישרון גדול, להסתכן איתך ביחד. יפה שלי, את יחידה ונחושפה שלי, מאור השחר עד ליבו לילי, אוהב אותך, אוהב עדיין. הזמן שיר אבל מנגנו, והימים אך אין מלכודת מסוכנת כשלוותם של אוהבים. אם את רוצה עכשיו לבכות, ליבי עכשיו נקרא פחות, יש לי זהירות עכשיו ללכת. זה קו הגבול מכאן עד כאן, כי המשחק הוא מסוכן, המלחמה ברוך נמשכת. יפה שלי, את יחידה ומחורת
השפה שלי מאור השחר עד לבוא לילי אוהב אותך אוהב עדיין
עכשיו בשידור חי, דוקטור חיננית לויפר פלד עם התוכנית פליי דה פדגוגיה, תוכנית הרדיו שנותנת כלים ודוגמאות לכל אנשי החינוך כיצד למשחק כל תחום. פליי דה פדגוגיה, בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
אז אנחנו ממש בחלק האחרון של התוכנית, אני בטוחה שאנחנו עוד נארח כאן, אולי אפילו ממש פה באולפן, מי יודע, כשתגיעי לארץ לביקור, אז בטוח ובדוק מה שנקרא, וברור לי לגמרי שאנחנו נארח אותך שוב, ובינתיים ברגע הזה פלאי הטכנולוגיה אפשרו לי לשלוח אלייך אל המסנג'ר תעודה, שאם היית כאן אז הייתי נותנת לך אותה. אז זו התעודה שאני שלחתי עכשיו לאורלי, הנה אני מראה אותה לכולם, רואים? אוקיי, ואני אקרא... אורלי לוי טרייביש, תודה שהגעת להתארח בתוכנית. אנחנו לא מפסיקים לשחק בגלל שאנחנו מזדקנים, אנחנו מזדקנים בגלל שאנחנו מפסיקים לשחק. ואני חושבת שזה אחד המשפטים, אחד הביטויים הכי חכמים ever, כי להזדקן זה כאן בראש. ואני ממש רוצה להודות לך, ואני נותנת לך את האופציה למשפט סיום, ואחר כך אני אסיים. אז בבקשה.
אני לגמרי מסכימה עם המשפט, הציטוט הזה של המשחוק. אני משחקת אפילו עם עצמי, בין זום לזום, אני אפילו עושה לעצמי תחרות, מה אני יכולה להספיק עד הזום הבא. אז האם אני יכולה, היום בבוקר, למשל, כשדיברנו, אמרת לי, תפתחי לפני, כמה דקות לפני, אז אמרתי, אוי, יופי, יש לי זמן לשטוף את הרצפה במטבח. ומרתון, אז ככה, מכניס חיים, מרץ ל... כן, אני מאוד אוהבת משחקים, ועם פרוץ הטכנולוגיה אני בכלל נהנית הנאה גדולה לשחק בוורד וורלד ובקהוט וכל וקוויזיז וכל המשחקים הטכנולוגיים, ואני אפילו יוצרת משחקים לאחרונה.
מילה לסיום, אורלי, כי אנחנו כבר מאותתים לפה.
אז אל תפסיקו לשחק ואל תפסיקו למשחק, כי אפשר ללמוד כל כך הרבה דרך משחק.
לגמרי.
אני מוצאת שזה מקרב תלמידים ללמוד את השפה, ולא מרחיק אותם, נהפוך הוא. כיף, כיף גדול. ואני לא יודעת, לפעמים נדמה לי שאני נהנית יותר מהם.
זה מתחיל משם. אז אני רוצה ממש להודות לך, אורלי, ואני תמיד אומרת שקודם כל אנחנו צריכים להנות ולאהוב את מה שאנחנו עושים ולעשות הכל מאהבה. אני רוצה להודות לך, תשמרי על עצמך, שיהיה לכם חג שמח לכולם, לך לבני ביתך ולכולם, וכמובן שאנחנו נהיה לנו עוד בקשר. אני רוצה להודות לך, סביון היקר, על שני שידורים מגניבים ומדליקים, ואני רוצה להודות לכל הצופים ולכל המאזינים שלנו והצופות והמאזינות. חג שמח, חג פורים שמח לכל הילדים במדינה, למערכת החינוך ולכל המגזרים. תשמרו על עצמכם, לכו להתחסן, וניפרד עם שיר פורים מקסים. ביי.
ילדות ישראלית.
ישראל לכולם.
צלם אותנו, אל תרדי, אל תרדי.
אני פורים, אני פורים שמח. La 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 la
בשמחה רבה. לא, זה לא ככה, זה לא ככה. תכף אני אזכר. שמחה רבה, שמחה רבה,
אביב הגיע פסח.
עכשיו נזכרתי, שמחה רבה, שמחה רבה,
אביב הגיע פסח בצורה.
עוזה, עוזה, את כבר ראית אותו?
את מי?
את פסח.
את פסח?
כן.
אני לא. אתה?
גם אני לא. עוזה,
מה?
את חושבת שדוד פסח נחמד?
אם כולם כל כך שמחים שהוא בא, סימן שהוא נחמד.
אולי, אולי הוא לא יודע שהוא צריך, שאנחנו מחכים לו והוא לא יבוא אלינו.
אולי. אתה יודע מה, שבי?
מה?
בוא נשיר לו שיר עד שהוא יבוא.
נכון, בסדר. שלוש, ארבע. שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח בא, שמחה רבה. עוזה, עוזה, הוא בא, הוא בא, פסח בא. אני הולך להתקשט לכבוד דוד פסח.
תפרו לי בגדים כיסים מלאו. מילאו!
אלי, זה אתה!
שלום,
אוזה!
שלום, שלום!
שבי, בוא תראה מי זה בא!
אני יודע, אני יודע, זה דוד פסח!
מה הוא אמר?
אבל אני עוד לא מוכן!
מה הוא אמר?
אלי, כשנכנסת חשבנו שאתה דוד פסח, ושבי הלך להתכונן לקראתך!
אני דוד פסח?
כן?
אבל פסח זה לא דוד בכלל!
לא?
מה פתאום, פסח זה חג!
פסח זה חג!
בוודאי!
אני כל כך אוהבת חגים!
את יודעת, עוזה, למה אנחנו חוגגים את חג הפסח?
לא, למה?
כי בכל שנה אנחנו מספרים איך בני ישראל יצאו ממצרים ועברו את ים סוף ביבשה.
עכשיו אני יודעת. אלי?
כן.
שבי חושב שפסח זה דוד.
הוא עדיין חושב ש...
כן.
יש לי רעיון. יש לי רעיון. אני אתחפש לדוד.
ואני אגיד לשבי שאתה דוד פסח.
זה טוב מאוד. זה נהדר.
אבל אלי...
כן.
בסוף נספר לשבי... נגלה לו את האמת?
בוודאי שאנחנו נספר לו, איך אפשר לא לספר לו כזה דבר?
אלי, אתה מוכן?
רק רגע, רק רגע.
עוד לא?
בבקשה. איך אני נראה?
איזה דוד, אתה נחמד. שבי, אתה עוד לא מוכן?
אני מוכן, אני מוכן. או, או. שלום דוד פסח.
שלום דוד שבי.
מה? אתה מכיר אותי?
בוודאי שאני מכיר אותך.
אז מה הבאת לנו?
מצות.
מצות?
כן.
מה עושים עם מצות?
מה עושים עם מצות? אוכלים.
דוד פסח אוהב מצות. לא ידעתי. בואו נאכל מצות.
עכשיו, שבי?
כן.
עכשיו?
כן.
אבל מצות לא אוכלים לפני ליל הסדר.
ליל הסדר?
ליל הסדר? מתי יהיה ליל הסדר?
כשפסח יבוא.
אבל הגעת כבר.
אני הגעתי, אבל פסח עוד לא הגיע. אני רק עברתי כדי לראות אם אתם מתכוננים לכבוד פסח.
כן.
אבל אני כבר הולך.
כן.
אני כבר הולך.
מתי תחזור?
בליל הסדר, כשהכל יהיה מוכן.
כן.
אם כן, להתראות בליל הסדר.
להתראות. כשהכל יהיה מוכן?